כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
מחנך כיתה ח' מזה 20 שנה, והסיפור שאני הולך לספר ירגש בוודאות את מאזיניך. יש בו מסר מיוחד במינו, במיוחד לקראת חג השבועות. לפני כמה שנים עברתי לחנך כיתה ח' בבית ספר אחד, שבצמוד לו ישנה חנות מקולת בשם מקולת שבתאי, שבה גם התלמידים וגם המחנכים לפעמים מורחשים לחמניות או שוקו. בפעם הראשונה שנכנסתי לחנות המקולת, וזה קרה לפני מספר שנים, עמד שם איזה רב חשוב עם זקן לבן. אני כמובן חיכיתי בסבלנות שהרב יסיים את הקניות, אך הוא עמד שם ואני הבנתי שהוא מחכה כמוני לבעל המקולת, שכנראה הלך לכמה סידורים. אנחנו עומדים כמה דקות ואז הוא שואל אותי, אתה מחכה למשהו? כן, אמרתי לו. אז בבקשה. אבל הוא לא נמצא, אמרתי. מי לא נמצא? שאל. הבעלים של המקולת, אמרתי. אמר, אוקיי, אולי אני יכול לעזור לך? לא, אמרתי, כבוד הרב לא יכול לעזור לי, כי אני צריך משהו שקשור למקולת. ומה אתה צריך? הוא שואל אותי. לחמנייה ושוקו, אמרתי. מצוין, אמר, אני אתן לך לחמנייה ושוקו. הוא ניגש למקרר, הוציא שקית שוקו, לאחר מכן הלך לארון לחמניות, שלף לחמנייה, ארז את שניהם בשקית והגיש לי. הרגשתי נעימות שרב כזה חשוב משרת אותי ככה. וכשהוא מסר את השקית, הסמקתי כולי, אמרתי, תודה, וחיכיתי. למה אתה מחכה? שאל. אני צריך לשלם, אמרתי. מצוין, אמר, תשלם לי. כאן הרגשתי ממש ממש לא נעים. מצד אחד אני לא אמור לשלם לו אלא בעל המקולת, מצד שני הוא כזה רב חשוב, אם הוא אומר לי לשלם לו אז מה, אני צריך לשלם לו? אני מעדיף לחכות לבעל המקולת, אמרתי לו, והפעם הרגשתי את הסומק כמו משקל כבד על פניי. בודי מתלבט מה לעשות, נכנס לקוח נוסף לחנות. שבתאי, תביא לי בבקשה קופסה של מלפפונים, חמוצים, תבנית ביצים, לחם פרוס, ארבע מעדן. חיפשתי חנו שבתאי ולא ראיתי אותו. מצד שני, מה שכן ראיתי זה את הרב החשוב הולך מטפס, מוריד קופסת מלפפונים, רץ אל הביצים, מקרר מעדנים. רגע, אמר האיש, יש פה מישהו לפניי, לא? כן, הוא היה לפניך, אמר הרב, אבל הוא החליט לחכות משום מה. למי אתה מחכה, אדוני? שאל הלקוח שאחריי. לשבתאי, אמרתי, אני מתכוון לבעל המקולת. יש לך מושג איפה הוא? ריש צחק, הנה הוא לפניך, והצביע אל הרב. זה לא יכול להיות שבתאי, אמרתי, זה נראה רב חשוב. האמת שזה נכון, הסכים האיש, הוא באמת נראה כמו רב חשוב, אבל מה לעשות, קוראים לו שבתאי, והוא בעל המקולת שגם נקראת על שמו. הייתי בהלם. זה בסדר, אמר שבתאי, אני מבין שאתה באלם, אני אמנם נראה רב חשוב, אולי הייתי יכול להיות כזה, אבל אני תלמיד חכם ששכח תלמודו. הבטתי בו, ידעתי מה פירוש המונח תלמיד חכם ששכח תלמודו, אבל ידעתי שלא להסתכל ולשאול אותו איך ומה די היה לי באי הנעימות שקרתה עד כה, לא רציתי להחריף אותה, לכן פשוט שילמתי לו ויצאתי מהחנות. בחדר המורים סיפרתי לחבריי על התקרית המשונה. שני מורים ותיקים אמרו שהם שמעו משהו, שהוא היה פעם תלמיד חכם גדול, אבל לא יודעים מעבר לזה. התחלנו לדבר על העניין של תלמיד חכם ששכח תלמודו. למעשה המקור לזה היא הגמרא בברכות, ח' עמוד ב', אמר לו רבי יהושע בן לוי לבניה, היזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, דאמרינן לוחות ושברי לוחות מלוחות בארון. המפרשים מסבירים שכשם שתלמיד חכם ישן, עדיין נחשב תלמיד חכם, למרות שכרגע אינו עוסק בלימוד, כך גם יש להתייחס לתלמיד חכם שעמל והתמיד ולמד כל כך הרבה שנים, עד שהפך לתלמיד חכם, גם אם הדברים נשכחו ממנו, שלא באשמתו, עדיין יש לנהוג בו כבוד ככלי של קדושה. ממש כמו הלוחות הראשונים שמשה רבינו שבר בידתו מהשמיים, כי למרות שהם נשברו, עדיין יש בהם קדושה גדולה, וחייבים לנהוג בהם בכבוד. ועדיין נותרנו עם החידה הגדולה. כמה כבר למד שבתאי המקולטניק? האם נחשב פעם לתלמיד חכם כמו המראה שלו? ומדוע שכח את לימודיו? העניין נשאר בצריך עיון גדול. במשך השנים נכנסתי פעמים רבות למקולת של שבתאי, בכל פעם שנכנסתי נהגתי בו בירת כבוד, ודמיינתי שמולי עומדות לוחות הברית השבורות. עם השנים מסתבר שגם התלמידים בבית הספר יודעים ששבתאי הוא תלמיד חכם ששכח תלמודו. מסתבר שהוא אמר את זה לא רק לי, לכולם הוא אמר את זה, רק שהילדים לא בדיוק הבינו מה הפירוש של הדבר, והתייחסו לזה קצת בצורה מזלזלת. ההבנה שלהם הייתה ששבתאי בעצם היה בנעוריו תלמיד גרוע, שלא התאמץ ללמוד, וגם כל מה שהוא כן למד, הוא שכח. ואז הגיעה תקופה, בתלמידים החלו לזלזל בו בפומבי, לכנות לו שמות, להציק לו. צוות בית הספר ניסה לפעול כנגד התופעה. גילינו שזה הפך למעין סיפור ילדותי, הבנו שאנחנו חייבים לעשות משהו קיצוני, להפסיק את התופעה. החלטתי לחקור קצת אחר שבתאי, פניתי לכמה אנשים ואלה הפנו אותי לאנשים בני גילו. ככל שהרחקתי חקור, שמעתי שמות שאותם הכרתי, אבל לא היה לי נגיסות אליהם. מדובר ברבנים היושבים ראשונה במלכות, בין גדולי ראשי הישיבות של דורנו. אלה היו חבריו. זה החל לסקרן אותי. כולם אישרו שאכן שבתאי נחשב פעם לתלמיד חכם בעל קנה מידה גדול. היו כל מיני סיפורים, קצת שכח תלמודו, היו שאמרו מחלה, היו אמרו אירוע מוחי. זה פשוט קרה מזמן מדי, ואנשים לא ממש ידעו. הרגשתי שחייב להיות סיפור מאחורי זה. ואז הגעתי לאדם, דווקא בן גילי, הרבה יותר צעיר משבתאי, שכמה אנשים הפנו אותי אליו. הוא יודע את הסיפור האמיתי, הם אמרו, היה זה תלמיד חכם בפני עצמו, שבעברו היה בעל תשובה. נסעתי במיוחד אליו, וישבתי איתו ערב שלם, והסיפור ששמעתי ממנו, פתר לי את כל התעלומה. וכך הוא סיפר לי, שבתאי היה בחור המתמיד ביותר, באחד משתי הישיבות הידועות והטובות בארץ. יש בידי את שם הישיבה. הוא נהג ללמוד 18 שעות ביממה. היה לו חדר מיוחד ללמדנים שבאים רק לישון, בלי דיבורים מיותרים ובלי שום ביטול תורה. חוץ ממה שישב ולמד וסיים את השס, הייתה לו חברותה עם הרן בעלת קהילות יעקב, הסטייפלר, זרצר צדיק וקדוש לברכה. הסטייפלר היה עושה לו מבחנים, ולא סתם מבחנים. הוא היה יכול לנקוב בשם של דף בגמרא ולשאול כמה פעמים מופיעה המילה רב באותו עמוד בגמרא. הכוונה היא לא רק לרב ושמואל, אלא צירוף האותיות ריש ובית. שבתאי היה בין היחידים שידעו לענות לו מיידית. הוא היה גאון אמיתי. כמובן שהוצאו לו שידוכים הכי טובים, והוא גם התחתן עם ביתו של אחד מראשי הישיבות הכי חשובים, בת צדיקה וחכמה. הם נישאו, ושבתאי המשיך בלימודיו ביתר שאת. אבל בעצת רבותיו, מדי פעם התפנה מלימודו כדי לטייל עם אשתו הצעירה. ויום אחד הם טיילו ליד שפת הים של קיסריה, סמוכה לחדרה, ולפתע ראו מתוך המים שני אנשים המנופפים להם לשלום. זה נראה לו מוזר לשבתאי שמישהו מנופף לו מתוך המים לשלום, ולכן התקרב קצת לראות במה המדובר. ואז שמע זעקה, צילו, אנחנו טובעים. והבין שאף אחד לא מנופף לו לשלום. אנשים הללו פשוט טובים, והנפנוף שלהם הוא יותר בכיוון של להתראות. שבתאי לא היסס, הוא קפץ למים וחל להתקדם לכיוון הטובעים. הוא הגיע לטובע הראשון, נמיס אותו על כתפיו, הוא פשוט הוביל אותו לחוף, שם הניח אותו ורד כדי להציל את השני. עם השני, העניינים קצת הסתבכו. שבתאי אמנם היה חסון וקצת ידע לשחות, אבל הוא לא ידע את הכלל הכי חשוב של מצילים. היזהר מהטובע, הנאחז בכל מה שידיו מגיעות ובכל הכוח. וכשבאים להציל, חייבים לבוא מאחוריו ולהתרחק מידיו. שבתאי בא אל הטובע מקדימה, וזה פשוט אחז בו כאילו מצא סלע בים, ובכוחות אדירים טיפס עליו כדי להינצל. אבל בדרך הוא הכניס את ראשו של שבתאי בכל הכוח אל המים. שבתאי החל להיאבק, אך לשב, ראותיו שיבעו לאוויר לנשימה, אך ראשו היה במים. לאחר זמן מה של מאבק נכנע, והחל לנשום בתוך המים. לנשום בתוך המים, הפירוש של זה, הוא לטבוע. שבתאי הלך וטבע, ובינתיים הגיעו אנשים אחרים, והצליחו לחלץ את שניהם מהמים. האיש שהטביע אותו ניצל בזכות הדקות שנאחז בו, והצליח להחזיק מעל פני המים את ראשו ולנשום. אבל את המחיר שילם הגיבור, והוא שבתאי, התלמיד חכם שרק רצה לעזור. הוא מת מוות קליני. מוות קליני הוא מוות של הלב, אבל הוא מוות סופי של המוח. הגיעה ניידת טיפול נמרץ למקום, וכדי להעיר את הלב נתנו לשבתאי 12 מכות חשמל. הוא הושפז בבית החולים בסכנת חיים, ואת עת החזירו אותו הרופאים להכרה, והוא יצא מכלל סכנה. אבל מכות החשמל שחטף גרמו לו לאובדן נורא. אולי לאובדן חיים, אבל אובדן של כל הידע שלמד ורכש בחיים. שבתאי יצא מבית החולים בריא בגופו וגם בשכלו, אבל הזיכרון נמחק. כל אלפי הדפים ומיליוני המילים של תורה ומשנה, גמרא, תוספות ומפרשים שלמד, טבעו במצולות הים. הייתי בהלם, הסיפור היכה בי כמו מכת חשמל. שבתאי הוא לא רק תלמיד חכם בעל דרגה, אלא איש אמיץ לב וגיבור שסיכן את חייו בשביל הזולת, ואיבד כל כך הרבה מאותה סיבה. הסיפור עוד לא נגמר, סיפר לי בן שיחי. הניצול השני, זה שגרם בעצם לתביעתו של שבתאי, חש איסורי מצפון בלתי רגילים. לאחר ששבתאי חזר להכרה, הוא הגיע אליו לבית החולים כדי להודות לו על אומץ ליבו ומסירותו, ולהתנצל על מה שגרם לו. שבתאי הרגיע אותו ואמר לו שהכל משמיים. אבל האיש, זה שהציל, היה רחוק מקיום תורה ומצוות, לא עזב אותו. הגיע כמעט מדי יום כדי לעקוב אחר הריפוי שלו. יחד עם שבתאי ומשפחתו, הוא התבשר את הבשורה הנוראה ששבתאי איבד את זיכרונו ואת כל מה שלמד. הוא ראה כמה שבתאי מתייסר, והבין ששבתאי שילם מחיר הכי גבוה. היה מוכן לשלם את המחיר הכי גבוה בגופו, בבריאתו ובבריאותו, ובלבד שלא ישכח את לימודו, או שלפחות יתאפשר לו לרכוש את הידע בשנית. עכשיו אתה עברי, גופנית כמובן, אבל הקשר בין הניצול למציל המשיך. הוא הוקשה משיותו, ובשלב מסוים גמלה בליבו החלטה גורלית. אני רוצה לתקן את מה שעשיתי לך, גם אם בשוגג, אמר הניצול. אני מבקש ממך לשלוח אותי לאנשים שילמדו אותי תורה ומשנה וגמרה, ואני אנסה לשחזר את מה שנמחק ממך אצלי. שבתא התרגש, ואכן שלח את האיש לרבנים הכי חשובים שילמדו אותו. זה היה קשה לניצול, מפני שמעולם לא למד תורה ומשנה וגמרה, אבל מכיוון שהאחד תביסה הצליח להיכנס לנבחי הסוגיות ולהתחיל אפילו לאהוב את הלימוד. עם הזמן התקרב גם לתורה ולקיים את מצוותיה, עד שחזר בתשובה והחל להיות תלמיד חכם בעצמו. כיום, כמה עשרות שנים לאחר מכן, הניצול הוא רב של עיר שנותן שיעורי תורה לרבים. הוא לא תלמיד חכם כמו שבתאי, הוא לעולם לא יהיה, אבל הוא מתקרב ומתקרב לזה, והכי חשוב, הוא משתדל להחזיר לשבתאי את כל מה שאיבד. כבוד הרב, מאיפה שמעת את הסיפור הזה? שמעתי את עצמי שואל. אני עורך תחקיר בשביל תלמידיי, אולי תגידי את שמו של הניצול, שדע מי הוא, שדבר איתו, אם זה לא סוד. לא, זה לא סוד, אמר לי הרב, והתשובה על שתי השאלות היא אחת. אני הוא הניצול. מעולם לא חשבתי שיהיה דתי, ואפילו רב עיר, הכל בזכות שבתאי. הוא לא רק הציל את חיי, אלא גם את המשמעות שלהם. התרגשתי כולי. למשתי הניצול סיפר לי את הסיפור ממקור ראשון. לקח לי זמן להירגע מהסיפור, ואז ביקשתי ממנו שאם לא אכפת לו, שיבוא ויספר את הסיפור לתלמידי בית הספר שקצת מזלזלים בשבתאי. הוא הסכים ידית, וכך היה. כינסנו את כל ילדי בית הספר, והוא סיפר להם. והסיפור עשה רושם אדיר על הילדים, והיחס אל שבתאי השתנה באחת. מהקצה אל הקצה. לא מזמן הגעתי למכולת וראיתי את אחד הילדים, דווקא ילד נמרץ ושובב. אומר לפי תומו, רב שבתא, אפשר לקבל לחמניה עם שוקו? ואז ידעתי שגם עם שבתא איבד את זיכרונו ואת האוצר הבלתי נדלה שאגר במהלך השנים, לפחות דבר אחד לא איבד. את הכבוד הנדיר שנרחש לשברי הלוחות, ואת המעמד המכובד של תלמיד חכם ששכח את תלמודו.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי, כל
שני בלילה, פותחים את הלב.
אני בעין לנסות לעשות הכל לפני שעוברים ישיבה. לעבור ישיבה תמיד אפשר. חוץ מזה שלעבור ישיבה זה סוג של לזרוק את האחריות במקום לטפל בה. במקום שאני אתחיל לתפקד עכשיו נורמלי, בוא נעבור מקום.
ומי אמר שבמקום האחר יותר טוב?
נפש החיים, עם הרב חיים הורוביץ. הזמן שלכם לדבר על הכל. כל יום שני, 12 בלילה, כאן בכל חי.
השנה בלג בעומר עולים למירון ונהנים מסוף שבוע במלון. מלון קרלטון החדש בנהריה, 30 דקות ממירון. סוף שבוע מפנק ומרומם בהשתתפות הרב אבנר קבס
ואיש ירושלים הרב ישראל גליס.
אירוח כיד המלך גלת למאדרין, כמיטב המסורת של מרגליות. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
עדכון חם מהשטח. מלכה השקעות יתרה הזדמנות השקעה בפרדס חנה בסכום נמוך של 89 אלף שקלים ליחידת קרקע. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות. אל תפספס, התקשר עכשיו למלכה השקעות, כוכבית 5751.
יש לך עבודה? יש לך גם זכויות. משרד העבודה והרווחה קורא לכם להכיר את הזכויות המגיעות לכם על פי חוקי העבודה, לעמוד עליהן ולקבל את המגיע לכם. הידעתם? כל עובד זכאי להפרשות פנסיה לפי החוק. כל עובדת זכאית להגנה מפיתורים בתקופת טיפולים, טרום הלידה ואחריה. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר זכויות עובדים. לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו אל מנהל הסדרה והאכיפה, כוכבית 2570. משרד העבודה והרווחה.
תנובה, במבצע הזכייה של הבית. הזדרזו, ההגרלה הגדולה מתקרבת. מהרו לשלוח מעטפות עם 10 אריזות ממוצרי החלב של תנובה עד ל"ג בעומר, ותוכלו להיכנס להגרלה הגדולה. מיליון שקלים לרכישת דירה. בהגרלה השבועית השמינית, פינת אוכל לשבת וארון ספרים, זכתה צדי שטרן מזיכרון יעקב. פרטים בטלמסר 03-373-9999.
תנובה, הבחירה של הבית.
כפוף לתקנון המבצע. למהדרין יש תנובה.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
לא משנה אם אתם צריכים להציג תמונה או לערוך מסמכים, לנווט בדרך או לקבל מייל, מכשיר שמו מבית הדרן מותאם בדיוק עבורכם, עם כשרות מהודרת וטכנולוגיה מתקדמת. טאבלט ווייז מייל של הדרן, במבחר גדלים ומחירים. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230.
שלום, כאן אבי ממרן. רק מי שמחזיק עכשיו סיגריה יודע שלהיגמל מאישון זה לא קל. גם כשיש רצון, לא תמיד יש את הכוח להיגמל. מכון שאיפות, בדיוק לאנשים כמוך. טיפול אנרגטי של שעה וזהו, אתה בלי סיגריות. אני נגמלתי ואני מרגיש מצוין. חייגו עוד היום למכון שאיפות, כוכבי 9350. אצלנו במכון שאיפות, מי שלא נגמל מקבל את כספו בחזרה. באחריות, כוכבי 9350. שאיפות, פשוט להפסיק לעשן.
הורים יקרים, שלום רב. מדבר שימי בן דוד. אני עוסק בהכוונת תלמידים שלא מצאו את מקומם במסגרות הקיימות אל מסגרת תיכונית חרדית המשלבת תורה עם תעודת בגרות טכנולוגית מלאה ולימודי המשך במכללה לטכנאי הנדסאי במגמת תקשוב. אם גם אתם מרגישים שילדכם צריך מישהו שיואב אותו וידע כיצד לדבר אליו, אנא צרו קשר ובעזרת השם נוביל אותו להצלחה. 1-700-506-306, 1-700-506-306.
גינת אגוז, כפר סבא. לאירועים במחירי השקה, חייגו עכשיו. 09-76-77-991. גינת אגוז, לאירועים גדולים מהחיים.
ביום שני בלילה, פותחים את הלב.
אני בעין לנסות לעשות הכל לפני שעוברים ישיבה. לעבור ישיבה תמיד אפשר. חוץ מזה שלעבור ישיבה זה סוג של לזרוק את האחריות במקום לטפל בה. במקום שאני אתחיל לתפקד עכשיו נורמלי, בוא נעבור מקום.
ומי אמר שבמקום האחר יותר טוב?
נפש החיים, עם הרב חיים הורוביץ. הזמן שלכם לדבר על הכל. כל יום שני, 12 בלילה, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, עצות מהחיים, לקט מסיפורי חיים ולדר.
כל חיי תמיד איתי,
כבוד הסופר חיים ולדר. ראשית יישר כוח ותודה רבה על התוכנית ברדיו, שבכל שבוע ניתן לומר שזו תוכנית היחידה שלי מאזינה לה בקביעות, בלי להפסיד שום שבוע. אני הולכת לספר את הסיפור הכי מרגש ששמעת בחייך. אמנם הסיפור קשור לבעלי, הסיבה שאני מספרת אותו היא שבשבת האחרונה כששאלתי אותו מה עם ההבטחה, בעצם הנדר לספר את הסיפור של שלומי זכרונו לברכה. הוא השיב שהוא לא מעוניין להיזכר כעת בסיפור, לא בשלומי, ושאני אכתוב במקומו את סיפורו. כמובן ששאלתי גם את מאיר שהסיפור החל בגללו, וגם הוא נתן את הסכמתו, כך שניתן לספר את הסיפור הזה, ואולי אתה תעזור לי לקיים את הבטחתי. מאיר הוא שם בדוי, אבל בני שלומי ז"ל שם אמיתי. בעלי ומאיר היו חברים מגיל קטן, עוד מלפני הגן. הם התגוררו באותו רחוב, הלכו לאותו גן, למדו בבית הספר יחד. הם היו ממש כמו אחים, וזה כלל אכילת ארוחת צהריים ביחד, לפעמים גם ערב. שיחקו ביחד אחרי צהריים, הלכו לקניות, למדו למבחנים, לפעמים גם ישנו ביחד. בקיצור, אחים של ממש. הם גם המשיכו ללמוד באותה ישיבה, וחברותם רק הלכה והתהדקה. בעלי התחתן ראשון, איתי. וכעבור 3 חודשים התחתן גם מאיר בשעה טובה. הגענו לחתונה לא כחברים, אלא כמשפחה של ממש. האמת שבתחילה חשבתי שהחברות האדוקה הזאת תפריע קצת. התנגדתי לה בליבי. אך מהר מאוד קלטתי ששום דבר לא בא על חשבוני. ומאיר הוא כאילו אח של בעלי. הסכמתי. כעבור שנה נולד לי ילד, וכעבור עוד 1.5 שנים נולדו לי תאומים. גם מאיר נהיה כבר אבא, והוא ורעייתו גידלו 2 ילדים. כשבני הגיע לגיל 5.5, רשמנו אותו לגן מצוין, אך מרוחק. ובשל כך נאלצנו להסיע אותו בכל בוקר. לאחר שנה הכניסו גם מאיר ורעייתו את בנם לאותו גן. מדובר היה בגן שהוא חלק ממוסד חינוכי, שבו אתה ממשיך עד לכיתה ח' מבלי להירשם מחדש. מכיוון שהיו ימים שמאיר היה עסוק, והיו ימים שבעלי היה עסוק, הם היו נעזרים אחד בשני ועושים תורנויות בהסעת הילדים לגן. ההסדר הזה התנהל בטוב ובנעימים, ויכול היה להמשיך עד היום. אז הגיע היום שבו נפסק הכל ברגע אחד. היום השחור, אנחנו מכנים אותו. בעלי היה תמיד נועל את הדלת השמאלית, זו של כיוון הכביש, והיה אומר לילדים לצאת מהצד של המדרכה. אבל מאיר כנראה שלא הקפיד על כך. לא נעל וגם לא אמר. הילדים היו יוצאים מאיזה צד שהתחשק להם, ואנחנו לא ידענו. יום אחד שלומי, בנינו הבכור, יצא מהדלת השמאלית. רכב הגיע במהירות, פגע בו, העיף אותו 3 מטר. שלומי זכרונו לברכה נהרג במקום. וזהו, החיים השתנו. שום דבר לא חזר להיות כבעבר. לקחנו את זה הכי קשה שאפשר. בנינו בחורינו אהוב ונינו, ולנו לא היה מושג איך אנחנו אוספים את השברים. הלוויה והשיבה עברו כמו ממול. לא היינו במצב של לקלוט את האסון הנורא שקרה לנו. מאיר נכנס להלם, הסתגר בתוך עצמו. לאחר כמה זמן עזר כוחות, הוא בא לנחם. אני אפילו לא רוצה לתאר מה היה שם. הדבר הכי לא נעים שיכול לקרות לבני אדם. אני לא יודעת מתי היה ברור שהסיפור הזה הוביל לנתק מוחלט. אני חושבת שזה היה כבר כשהוא יצא מהניחום. כיום אני יודעת שישנם הורים שמגלים גדלות נפש, סולחים ואפילו מרגיעים את אלה שגרמו למות בנם. לנו לא הייתה את גדלות הנפש הזו. האמת שקשה לדון אותנו. בכלל לא היה לנו נפש, אז בטח לא גדלות נפש, ולא גוף, ולא יכולת לחשוב אפילו על מה שקרה לנו. מאיר שלח מכתבים של סליחה והתנצלות, אבל אנחנו פשוט לא הגבנו. הסיפור הזה הרס אותנו לגמרי. היה מחכה שבעלי יצא מהבית, היה בוכה ואומר לבעלי שיסלח לו ושלא ישכח את החברות שלו רבת השנים. בפעם השלישית שעשה זאת, בעלי אמר לו בקול מנוכר שהוא לא מעוניין להמשיך בקשר. בעצם העובדה שהוא נמצא איתו באותו שכונה זה כבר יותר מדי בשבילו, ובבקשה שלא יפנה אליו יותר. זו הייתה השיחה האחרונה שלהם ביחד. בעלי התכוון למה שאמר. כעבור חודש פשוט קמנו ועברנו דירה לעיר אחרת, ואפילו באזור אחר בארץ. סמוך לכך נפקדתי בפעם השלישית, וכעבור 9 חודשים ילדתי בת. הרגשתי שזו מתנה משמיים על מה שהיה. הודיתי לבורא עולם על מה שנתן ועל מה שלקח. הבת הייתה מעין תרופה לאובדן הנורא של שלומי, אבל היא לא מחקה אותו כמובן. חודש לאחר מכן נקראתי בדחיפות לבית חולים. בעלי התמוטט בעבודה. הוא נלקח לבית החולים, ובבדיקות הסתבר שהוא סובל מאי ספיקת כליות. אם חשבנו שזה זמני, מהר מאוד התברר שמדובר במצב קבוע, ושהכליות שלו פשוט חדלו מלתפקד. נכנסנו לעולם חדש. בעלי שהיה חזק וחסון ונמרץ הפך לשבל קרילי. עזב את עבודתו, הפך לנכה 100% ונאלץ להזדקק לדיאליזה 3 פעמים בשבוע כדי לנקות את הרעלים שבגוף. לא האמנתי שזה קורה לנו, שהמראה השחורה תופחת לנו עוד פעם על הפנים. זו הייתה מכה כואבת ומתמשכת. חולשה איומה, נסיעות קבועות לבתי חולים, חיבור לדיאליזה שמתישה את הגוף. חיינו הפכו לבלתי נסבלים. נרשמנו לתור להשתלת כליה, אבל נאמר לנו שמדובר בתור ארוך ביותר, שעלול לקחת שנים רבות. בין השאר בגלל שלבעלי יש סוג דם מאוד נדיר, שמקשה על מציאת תורם. אחרי שנה של המתנה התקשר הרופא וביקש שנגיע בדחיפות לבית החולים. חשבנו שאולי נמצא תורם, אבל כשהגיע לנו אמר הרופא שבעלי נמצא באי ספיקת כליות קשה. הדיאליזות כבר לא מספיקות, ובמצב הזה נשאר לו רק 3 חודשים לחיות, על קריסת מערכות סופית. הרופא אמר שבעלי צריך השתלה ובדחיפות. עולמי חרב עליי. חזרתי הביתה ישירות לספר התהילים, וכאן אמרתי: ריבונו של עולם, אני יודעת שכל צרה שאתה נותן, אתה נותן גם כוחות להתמודד מולה. מפה אני נודרת שאם הסיפור יסתיים הכי טוב, אני אפרסם אותו ברבים, ובכך יתגדל שמך בעולם. כשסיימתי הלכתי לרב השכונה, וסיפרתי לו את כל הסיפור, כולל מה שקרה לנו עם שלומי ז"ל. הסתבר שהוא ידע מזה. הוא השתתף בצערי ואמר לי כך, לכי הביתה ותתחילי להתפלל. אני גם אלך לגדולי הדור והרעיש עולמות למענכם. הגעתי הביתה ופתחתי את ספר התהילים. את הילדים השארתי אצל הבייביסיטר. בסוף היום סיימתי 3 ספרי תהילים. כך בכל יום, אך שום דבר לא השתנה. אני רואה את בעלי הולך ונמוג מתחת לעיניי. מדי שבוע הייתי רצה אל בית הרב, הוא השיב שהוא עושה את כל מה שניתן. בעזרת השם בעלי יצא מזה ושמשיך להתפלל. חודשיים לאחר מכן נקרא בעלי לבית החולים מבשורה נהדרת. יש תורם. הלכתי להודות להשם על כך בכותל המערבי. ולאחר מכן בישרתי לרב שנמצא סוף סוף תורם שמתאים לסוג אדם של בעלי. הרב שמח מאוד ואמר לי להמשיך להתפלל. בעלי עבר את הניתוח בהצלחה, והוא חי ונושם ובריא. החלמה הייתה מהירה, הגוף שלו פשוט חזר לחיים. הוא שוחרר מבית החולים וחזר לחיים פשוטו כמשמעו. השקט והשלווה חזרו לחיינו, בעלי החלים, חזר להיות חזק וחסון. לא יאומן כמה צריכים לכוון בברכת אשר יצר, שאם ייפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. אנחנו ראינו זאת ממש מול העיניים. ככה חצי שנה לאחר הניתוח הגיע בעלי למקום עבודתי וביקש לשוחח איתי. זה לא משהו שקרה מעולם, ואני ידעתי שיש לו משהו חשוב לומר. ירדתי וישבנו ברכב. הוא נראה חיוור כולו. נבהלתי, אמרתי לו מה קרה? הוא שתק. נלחצתי מאוד. נחרתי מה הוא הולך לספר לי. ואז הוא סיפר. עשיתי חשבון על מה שקרה לי ומה אני יכול לשלם לקדוש ברוך הוא על החסד הגדול שעשה איתי. ולפתע נזכרתי במאיר, כך הוא מספר. האמת שהדברים חלפו לי גם במהלך המחלה, אבל זה גרם לי רק למרמור. אבל כעת שגורלי שפר עליי, יכולתי לחשוב על כך שאולי זה לא בסדר מצידי שלא מחלתי לו. כמה ימים חשבתי על כך, והיום לפני שעה עשיתי מעשה. התקשרתי לחבר משותף. הוא שמח מאוד אם ישמע קולי ושאל איך אנחנו מתוששים מהאסון. מדבריו הבנתי שהוא לא יודע דבר וחצי דבר על מחלת הכליות שלי, על ההשתלה שעברתי. הוא עוד תקוע באסון ההוא. ואז שאלתי אותו בעדינות מה קורה עם מאיר. הוא עונה לי בסדר. הוא מתאושש מהניתוח, אבל מהסיפור שלכם אני חושב שלא יתאושש בחיים. איזה ניתוח? שאלתי. שכחתי שאתה מרוחק, הוא אומר לי. מאיר התנדב לפני חצי שנה לתרום אחת מכליותיו. הוא עשה זאת כדי לחפר על מה שקרה, למרות שאף אחד לא מאשים אותו. נפרדתי ממנו. ניתקתי את הטלפון וכמעט התעלפתי. אין לי ספק שיש קשר בין התרומה שלו לניתוח שלי. אל תשאלי למה. אני פשוט מרגיש את זה. אבל אין לי שום דרך לוודא את זה. יש דרך, אמרתי לו. וביקשתי ממנו לנסוע ישר לבית הרב. היה ברור לי שהוא טמן ידו בצלחת. כשהרב ראה את השערה על פנינו, הוא הבין מיד. הכניס אותנו לחדר ושאל איך אתם מרגישים. שמנו שהכל בסדר. הוא הושיב אותנו וסיפר שעוד מהחודש שבו הגענו לכאן, מאיר יצר איתו קשר. הוא סיפר לו שהוא חי בתחושות נוראות לגבי מה שקרה. מאיר ביקש ממני לפעול אצלכם שתמחלו לו. ואני גיששתי וראיתי כמה אתם כאובים. וידעתי שלא הגיעה העת. הייתי מרגיע אותו ואומר להמתין בסבלנות ושעוד חזון למועד. כאשר חלית במחלת הכליות, עדיין לא ידעתי את מאיר. כי לא חשבתי שיש לי, יש עניין בזה. אבל יום אחד התפרצת לכאן כרוח שערה, וסיפרתי על החמרת המצב והצורך הדחוף בהשתלה. זה היה היום בו החלטתי לספר על כך למאיר. מיד שסיפרתי לו, אמר מאיר בשקט, יש לי ייצוג אדם שלו. אתה בטוח? שאלתי אותו. 100% הוא אמר. כשהיינו נערים עלינו על זה בקורס עזרה ראשונה שעברנו. למאיר לא היה התלבטויות, כך סיפר הרב. הוא מיד אמר שהוא מעוניין לתרום, אך הוא העלה בפני את החשש שאם אתם תדעו שהוא התורם, אתם תדחו אותו. אני די הצדקתי את החשש הזה, משום שקלטתי שאתה אדם שקשה לרצות, ככה אמר הרב לבעלי בפנים. בניתי לאחד מעסקני הרפואה והוא כבר דאג לעשות את הבדיקות, שישרו שאכן גם למרש את סוג אדם הדדיר הזה, דבר שהוא נס ופלא להקשה עצמו, ושיש התאמה לבצע את ההשתלה. מכאן הדברים התגלגלו במהירות. מאיר התיישפז באותו בית חולים שלכם. כאשר לרופאים נאמר שהתורם מעוניין לשמור על עילום שמו, אגב זו בקשה מאוד נפוצה והם קיבלו אותה כמובן מאליו. במקביל להכנסתך לניתוח, שכב מאיר חברך בחדר ניתוח באגף אחר, וכלייתו הוא עברה אליך. זה הסיפור, אמר הרב שלנו. כעת אתה צריך להחליט מה אתה רוצה לעשות איתו. מאיר עשה זאת כדי לחפר על דברים שבינו לבין שמיים. אתה תחליט אם זה גם מספיק למה שקרה בין לבינו לביניכם. בעלי היה נרגש ואני בכיתי. ראיתי שהוא מתחרט בכל ליבו על הקשיחות שהפגין מול מאיר. אמרתי לרב שאנחנו לא יודעים איך להתקשר איתו. לא ידענו איך נוכל להודות לו על מה שעשה, במיוחד לאור הקשיחות שלנו נגדו. רב אמר יהיה בסדר, אתם תיפגשו בקרוב, אני ארגן את הפגישה. למחרת התקשר הרב, הודיע לנו להגיע ללובי של אחד המלונות בארץ. הגענו, הוא ישב שם יחד עם אשתו מאיר. אם פחדנו מהמפגש המביך, ברגע שמר ובעלי ראו זה את זה, הם רצו אחד לעבר השני והתחבקו, ששניהם מתייפחים. מבלי ששמתי לב מצאתי את עצמי חבוקה עם רעייתו, אחרי זמן כה ממושר של נתק. קשה לתאר במילים את הפגישה, אבל מה שקרה בעקבותיה הוא שמר שב להיות חברו הטוב של בעלי. מאיר סיפר שהוא סבל מייסורי מצפון היומיים עקב כך שלא סלחנו לו. ובעלי ישיב לו שהוא מוכל בלב שלם ומתנצל על קשיחות ליבו שלא הייתה במקומה, במיוחד מול חבר נאמן, שכל מה שעשה בשגגה עשה, ושהסכים לתרום את כלייתו למענו מבלי תמורה או בעילום שם. כיום אנחנו הורים ל4 ילדים חמודים ושמחים. בעלי עוסק בחינוך ורואה ברכה בעמלו. אני עקרת בית שמחה על כך שהשם באמת גמר את הסיפור על הצד הטוב ביותר. מבחינתי מלבד ההודעה לבורא העולם על הנס והחסד הגדול שעשה איתנו, יש גם כאן מסר חשוב והוא תמון במשפט שאותו לא כתבתי עדיין. באחד המפגשים עם מאיר ורעייתו אמר לפתע מאיר, אתה יודע, אתה חייב לדעת שאני הייתי תורם לך את הכליה בלי קשר למה שקרה. כי אתה כמו חבר, אתה כמו אח. כשחזרנו שתק בעלי הרבה. ובסוף אמר, את יודעת משהו? סבל שעברתי עם הדיאליזות עד ההשתלה הוא התוצאה לזה שלא מחלתי לו מלכתחילה. את יודעת מה? זה אפילו לא עונש. זו תוצאה ישירה על כך שלא עבדתי על מידותיי. כיום שאני מסתכל על זה, אני לא מבין את עצמי. כלום מאיר רצה להרוג את שלומי שלנו? כלום לא יכלתי לגלות נדיבות לב ולחבק אותו מההתחלה? הייתי צריך להתנתק, להתקשח, לסרב למחול, לעבור עיר, לייסר אותו כל כך? לו הייתי עושה זאת, כבר מלכתחילה הוא יתורם לי את הכליה. וזה לא עונש, זו פשוט תוצאה. זה המסר הכי חשוב, ורק בשבילו שווה לפרסם את הסיפור. בקשתי היא שתפרסם את הסיפורי, ואם יתחזק אחד מהמאזינים שלך, יהיה זה שכרי לעילוי נשמת בני שלומי. זה סיפורי. אני יודעת שלא היה לך סיפור שכזה. אני רואה בך את הכתובת המתאימה לכתוב ולפרסם את הסיפור המיוחד הזה. ובכך אוכל לגיים את נדרי שאפרסם להגדיל שמו יתברך. ובעזרת השם, לא תראו צער, אתה ומשפחתך, לדורי דורות. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של עצות מהחיים, פרסומות ונמשיך.
Hashem Elokei Yisrael Shemecharon Apecha Vehinachem Al Hara'a Liyamecha Hashem Elokei Yisrael Shemecharon Apecha Vehinachem Al Hara'a Liyamecha Hashem Elokei Yisrael Shemecharon Apecha Vehinachem Al Hara'a Liyamecha Hashem Elokei Yisrael Shemecharon Apecha Vehinachem Al Hara'a Liyamecha Yisrael shumecharon apecha v'hinachem al hara'a liyamecha Hashem Elokei Yisrael shumecharon apecha v'hinachem al hara'a liyamecha Hashem Elokei Yisrael shumecharon apecha v'hinachem al hara'a liyamecha Hashem Elokei Yisrael shumecharon apecha v'hinachem al hara'a